cinema di fan.
פרק 11 של שידורי המגפה, ברוכים הבאים. היום נמצא איתנו אורי לוי, עיתונאי ספורט, בעל אתר בבא גול של הכדורגל של המזרח התיכון, דרום אמריקה ואפריקה. הוא בנוסף מגיש את הפודקאסט שער של כאן, והוא גם פרשן בערוצי הספורט בארץ ובעולם. היום נדבר איתו על כדורגל וספורט בזמן הקורונה ובמאה ה-21. מה המצב, אורי?
אהלן חברים, ערב טוב, כיף להיות איתכם פה. האמת, פודקאסט ראשון שאני מקליט בזום, אני קצת מתרגש אפילו, אני אגיד לכם.
וואלה, מגניב, זה חוויה, חוויה מיוחדת.
לגמרי.
אז זה ככה, הפודקאסט שלנו הוא עונה על ספקטרום רחב של אנשים סקרנים מכל מיני תחומי עניין, ואנחנו נגלוש בעדינות לעולם הספורט. אני רוצה ככה בהתחלה, אם תוכל לספר לנו בעצם מה הסיפור של הקורונה עם עולם הספורט והכדורגל, איך זה התחיל, איך הוא הגיב ואיפה הוא עומד היום.
כן, אז בעצם אני באופן אישי נתקלתי בעבודה שלי בקורונה, פעם ראשונה, אי אז סוף דצמבר, תחילת ינואר, כשעוד זה היה איזשהו וירוס מוזר שעוצר כל מיני ליגות באסיה, ועוד לא התייחסו אליו ברצינות אצלנו. long story short, התגלגלנו למצב שיש סכנה ודאית באירופה, כבר מתחילים לחזור אנשים מאסיה, כבר מתחילים להיות חולים, ובכל זאת ההכחשה, נקרא לזה ככה, של עולם הכדורגל העולמי והאירופאי ספציפית, ולזה שהיה את המשחק המפורסם בין אטלנטה לוולנסיה, משחק שבעצם זכה לכינוי משחק ההדבקה, אז בפברואר, ובמרץ, בעצם מתחילת מרץ, ראינו את עולם הכדורגל כמו שאנחנו מכירים, חוטף, מה זה סתירה, זה לא סתירה, זה זפתה שהטיסה אותו למקומות שלא דמיינו, עד מצב שבאמת כרגע אפשר לספור על יד אחת את כמות הליגות הפעילות בעולם, מדברים על ניקרגואה, טיואן, טאג'יקיסטן, בלרוס, טורקמניסטן הצטרפו היום, אבל חוץ מזה אין כדורגל מקצועני בעולם, בשום מקום. משפט שוואלה, אני אומר לכם אותו עכשיו, נשמע לי כמו מדע בדיוני, אבל בוא נגיד שתוך חודש חיסלו לנו את כל מה שהכרנו מעולם הכדורגל בעצם, ואנחנו במציאות מטורפת וחדשה שהיא איומה מצד אחד, היא מרתקת בו זמנית.
הבנתי. אני אשמח שאתה...
אם אתם רוצים שאני ארחיב על איזה נקודה פה מהחודשים האלה, מהזמן הזה, תגידו לי בכיף, כאילו...
לא, נראה לי ניכנס לשאלה של עדין, ואז זה ירוץ כבר לתוך השפעות באופן
עכשיו. זהו, אני אשמח לדעת, בעתיד הנראה לעין, כנראה לא יהיו התקהלויות של אלפי אנשים, לפחות עד 2021. ראשי העיר ניו יורק ואליי כרגע אומרים שזה המצב, כמובן גם האולימפיאדה נדחתה ל-2021. אתה חושב שהחוויית הצפייה בצפות מאורגן יכול לעבור לממד הווירטואלי? ואם יש דרך להפוך את הצפייה ליותר אינטראקטיבית, מבחינת האוהדים, במיוחד בספורט כמו כדורגל שהוא מאוד תלוי אוהד.
כן, אז שמע, זה obviously כמו שזה משבר ש כמו שאמרתי, חיסל לנו את מה שהכרנו מהכדורגל בהינף יד, יש עם זה כל מיני הזדמנויות ואופציות חדשות שצצות, אנחנו רואים עלייה מאוד חדה של האי-ספורט, אם אתה מדבר על משהו אינטראקטיבי, הנה מחר לפי דעתי נבחרת ישראל משחקת נגד טורקיה ומצרים, וביום שלישי נגד רומניה, אולי אני טועה, סליחה, הם משחקות ביום שלישי נגד מצרים וטורקיה, וברביעי נגד רומניה, באיזשהו טורניר stay and play כזה של פיפה, בכלל האי-ספורטס עלו רמם. אני חושב שלגבי העניין של להעביר את חוויית הספורט, אתה יודע, בצורה אינטראקטיבית או וירטואלית, זה קשה מאוד. תראה, אני בן אדם, אני... שאל את חברה שלי, את המשפחה שלי, את חברים שלי, הדבר שהכי חסר לי בחודש הזה זה האצטדיון. אני גר ביפו ליד בלומפילד, אני כל היום עולה לגן, מסתכל על האצטדיון, פאק. כאילו זה... והייתי במלא אצטדיונים מסביב לעולם. לא יעזור, אתה יודע, גם שאתה עובד בזה, וגם שאתה עועד הרבה שנים, כל פעם שאתה תיכנס לאצטדיון, אתה תזכור את השנייה הזאת, שנכנסת בתור ילד לאצטדיון, ונפרס מולך משטח ירוק ומדהים, ובעצם הפך אותך להיות העועד כדורגל, או אפילו סתם, גם אם לא עועד, נקרא לזה פנאט, אז מישהו שכן מקושר לתרבות הזאת, להוויה הזאת, וזה דבר שלא נראה לי יוכל לעבור בשום אמצעי וירטואלי, כי דשא אתה צריך להריח, ואוהדים אז... וקהל, אתה צריך להרגיש את זה, אז כאילו, זה יביא משהו אחר, בטוח יהיו כל מיני אופציות, בטוח יהיו שידורים כאלה שמשחקים ללא קהל, ו... או משחקי אי-ספוט שקבלו פתאום איזה במה ו... וחשיפה מטורפת, אבל אני לא יודע אם זה יענה על הצורך הזה שיש למיליארדים מסביב לעולם כרגע.
זהו, אז אתה חושב ש... מה, מה, מה הקבוצות יכולות לעשות כדי לשמור על האוהדים ועל הקהילתיות של, של החוויה של לאהוד קבוצת כדורגל?
אז כן, אז תשמע, זה המזל הגדול עם כדורגל ספציפית, יותר מכל ענף ספורט אחר, זה שזה ענף שאתה יודע, כיף לשחק אותו, מרגש לצפות בו, אבל הדבר שהכי ממכר זה לדבר עליו. וזה המזל, ולזה אני קורא החוט של התקווה של, של הענף, כי אוהדי ספורט, עיתונאים, אנשים שמתעסקים בזה, וכדורגל בוודאי, זה אנשים שהם מכורים ללוגו, והם מכורים לצבע, והם נקשרים אליו, זה משהו שיוצק לתוכם זהות ומשמעות, ולסמלים יש המון המון משמעות לאוהדי כדורגל ולאנשים שחיים את הספורט הזה. אתה יודע, מי לא לשים חולצה בצבע מסוים, לא לשים אמבה במנף הלאפל שלו, או אלף ואחד דברים. ואני חושב שבקטע הזה דווקא זה ישרוד, כי אנשים תמיד ירצו להיות חלק ממשהו גדול יותר, ומיותר לציין באמת, כאילו, תמיד אני בוויכוחים האלה עם אנשים, מה, האם כדורגל יכול להביא שלום, אז אני אומר, כדורגל איפשהו כבר הביא שלום, כי אם אנחנו נסתכל, אז כמה מאמינים יש לנצרות, קחו אורתודוקסים, קתולים, הכל, 2.5 מיליארד, אסלאם, 1.8 מיליארד, יהודים, רחמנא ליצלן, יש 20 מיליון בכל העולם, כדורגל יש 4.5 מיליארד אוהדים. זה לא הולך ברגל, וזה לא יעלה מהר, בין אם זה יהיה בצורת שיח, בין אם זה יהיה בצורת טורנירים של פיפה, או קונאמי באי-ספורט, ובין אם אנחנו נדבר עכשיו שנתיים, עד שאנחנו נזכה לראות את המשחק כדורגל הראשון, זה לא הולך להיעלם כל כך מהר. זה תרבות וזה משמעות לכל כך הרבה אנשים, ומיותר לציין עליי, זה כל החיים שלי, כאילו, אני לא רואה עולם שהשיח סביב כדורגל נעלם, עזבו רגע משחקים, יכולים להפסיק, יכולים להשתנות, הכל השיח, זה... it's up there.
אמן.
אורי, הכדורגל, כמו שאנחנו הכרנו אותו, לפחות עד תחילת משבר הקורונה, באמת ענף שאולי ככלל, כרוב תחומי החיים שאנחנו מכירים, יישאר קו עם מדיניות ניאו-ליברלית, והיה חלק מעולם קפיטליסטי, גלובלי, שרואה את השורת רווח, וזה בעצם המודל שאנחנו הכרנו לפחות עד לפני איזה חודש-חודשיים.
כן.
שאלה, אם יש פה הזדמנות לעשות איזה בעצם חשבון נפש לעולם הכדורגל, בפאוזה הזאת שניתנה לו, אולי אפשר באמת לחזור בעתיד, בעזרת השם, שנחזור לאצטדיונים, לאיזה מודל מתוקן יותר, שאולי בו... אולי הכוח ישוב לאוהדים, אולי קצת יותר רומנטיקה. אז okay. מעניין לשמוע אם יש אולי כבר מודלים כאלה שאתה מכיר כיום מהעולם, ואם כן, אז מה הם הדרכים לדעתך שצריך לפעול בהם כדי לקדם אותם?
אז תשמע, קודם כל אני חושב שאתה יודע, העולם הניאו-ליברלי והקפיטליסטי שהיה בכדורגל העולמי, הוא לא הביא רק רע. קודם כל הוא הביא את הספורט הזה ספציפית למימדי עוצמה וסיקור והתרחבות והתפשטות בקרב אנשים בצורה שאני לא יודע אם היה קורה בדרך שהיא לא קפיטליסטית בעולם שאנחנו חיים בו, בוא נגיד את האמת. זה א', ב', בוא נגיד שכן, בוא נתייחס לאירוע הנוכחי בתור מיני אפוקליפסה, מבחינת המבנה של הכדורגל, מבחינת המבנים הכלכליים של עוד המון דברים בחיים שלנו, סוג של אפוקליפסה, ואפוקליפסה זה חורבן וזה אובדן וזה סבל וזה עצב וזה הכל, אבל זה גם, אתה יודע, אחרי הסערה תזרח השמש ויהיה משחק חדש ויהיו חוקים, יהיה אופציה לאנשים לקבוע חוקים חדשים. אני מאמין שאנחנו נראה עוד יוזמות, אני גם כן בתור אחד שמאוד מאמין לפחות ב, אתה יודע, בוודאי ברומנטיקה ובזה, ובנוכחות החזקה של מועדוני נועדים, שבישראל סך הכל סצנה די ייחודית בעולם בנושא הזה עם עשור מאוד פורה, הייתי אומר, של מועדוני אוהדים, ובכלל מעורבות אוהדים ויוזמות אוהדים בכדורגל, בטח יהיה איזה פתרון שיצוץ. להגיד לך פתרון גורף, תשמע, גם עדיין ברגע זה שאין משחקים, מי שקובע פה בכדורגל העולמי זה פיפה, והשיקול הוא כלכלי, פוליטי לחלוטין, ולפעמים פוליטי-כלכלי, אבל אני לא חושב שזה יהיה משהו שהוא יבוא לטובת הרומנטיקה של המשחק, פשוט כי הם מתחילים מאיזשהו פול פוזישן אחרי האפוקליפסה הזאת, שהוא הרבה יותר חזק ומתקדם משאר האנשים. זה שאתה תראה יוזמות מדהימות, אתה כבר רואה, אתה תראה עוד יותר, זה אין לי ספק, סיפורים טובים, ותאמין לי, אני חי את הכדורגל שקורה ממרוקו ל... גואטמלה ואמריקן סמואה, יש סיפורים טובים בכל מקום, סיפורים טובים זה לא הבעיה. שאלה, בפתרון רחב וכיף, שאומר וואלה, לרווחת הקבוצות והשחקנים, ושהכל גם זול ונעים לאוהדים, אין, זה לא קיים הדברים האלה כבר, ולא נראה לי שזה יהיה קיים, כאילו, אתה יודע. פעם הייתי אולי אומר לך, ברור וצריך לקדם ככה וזה,
אז אני רוצה לשאול אותך, בתור בן אדם שאני נחשף לך כבן אדם שעוקב אחרי קבוצות קטנות גם, בעיקר, וזה לא אפילו בהיבט הרומנטי, יותר רואים את הסיפור לפעמים של הבן אדם ושל התרבות, מעבר למועדונים כמו שרוב האנשים פה אולי מכירים ששומעים עכשיו את הפרק, ברצלונה, ריאל מדריד, ביירן, זה נראה על העולם שהוא לא בתוך הכדורגל לכדורגל, אבל הכדורגל גם מורכב מתת תרבויות. השאלה, מה שאותי, ככה שהקורונה התחילה והסתיקו הליגות, אם זה יהיה ענף פחות כלכלי, פחות רווחי, בגלל שאנחנו אולי נחווה שנה בלי אוהדים, כל השכים וכל השירים האמריקאים שבאו והשתלטו על הכדורגל, יהיו פחות רווחיים, וגם ככה יש היום מועדונים שלפני הקורונה כבר היו לא כל כך רווחיים, מנצ'סטר יונייטד ועוד כל מיני מועדונים גדולים, שהם גדולים בשם, אבל... לא יעילים כלכלית כבר המון זמן, או לא מצליחים להיות, אם ייפגעו בשנה הקרובה, בגלל שזה לא יהיה אותו ספורט שנכיר, אם פתאום אנחנו נצליח לראות אולי איזשהו רנסנס של, קבוצות קטנות, הרי אם נדבר תכלס בכל ליגה גדולה, יש 3-4 קבוצות כל עונה שמתחרות על אליפות, והן לא מתחלפות כבר באיזשהו סוג של הגמוניה, אז אני כן אולי, אני עוד אולי טיפה יותר צעיר, אבל אני כן רואה שפתאום קבוצות... שיותר בנויות על רווח כרטיסים, ייפגעו אולי בדווח הקרוב בשנה הקרובה, אבל כשהכרטיסים יחזרו והעשירים ילכו, יכול להיות פה קצת שינוי. אבל מה שמפחיד זה גם הקבוצות הקטנות שאנחנו אוהבים, שאולי לא יצליחו לשרוד בלי כרטיסים. שזה, זה, מה זה, אתה חושב זה על זה, מעניתי לדעת.
אז תראה, אני...
קבוצות בלי זכויות שידור.
ברור, אני חושש מהרבה מאוד דברים, רק שתבינו את סדר הגודל, את הסכומים, מה זה אומר, נגיד, לצורך העניין, אם לא יסיימו את העונה הנוכחית, את 2019-20, לא יסיימו את זה בליגת העל, זה 150 מיליון שקל. 150 מיליון שקל. ליגה לאומית, ליגת העל, זה לא, אנחנו אוהבים לצחוק על זה, אנחנו אוהבים לזלזל, הכדורגל הישראלי לא ככה, בלי השחקנים, עם השחקנים, זה... 150 מיליון שקל זה לא מעט כסף. ואני אגיד לך, תשמע, אתה צודק, אני חושש מאוד, ואוביוסלי, השוק הולך לחטוף פצצה, כאילו אנחנו רואים את ירידת המחירים, כאילו כמה אמבפה היה שווה לפני איזה כמה הוא שווה עכשיו. פתאום מדברים איתך על נאמר ב-60 מיליון יורו, מה זה 60 מיליון יורו בכדורגל העולמי? יודע, מה זה? זה בדיחה, אומרים לך אמבפה אחרי הקורונה ב-2021 יעלה 40 מיליון, מה זה? שטויות. ליברפול קנו את מוחמד סלאח שהוא עוד לא היה מוכח מספיק ב-40 מיליון יורו, זה כאילו... הולך להיות טילט, אין פה זה, ושוב, יש ערבוב של הקלפים, ואנשים יקבלו קלפים שלא היו להם וכן היו להם. נקודה אחת חשובה, שים לב, שכים ואמריקאים לא משקיעים בכדורגל מאותה סיבה. בגלל זה אני לא מודאג, מבחינת השכים. הם משקיעים בכדורגל בשביל להשיג השפעה. השפעה אתה תצטרך גם כשאמבפה יהיה 40 מיליון, לא 220. שכים יהיו שם. אמריקאים שמחפשים לעשות את הרווח ובעצם, אתה יודע, להפוך כל מועדון כדורגל אירופאי גדול למרצ'נדייז ולפרנצ'ייז וכל המילים האלה, הם אולי קצת ייקחו צעד אחורה והתמקדו בלשמור על עולם הספורט המדהים והעמוק והעשיר שלהם. אבל אולי גם לא. אולי הם יצליחו למצוא את זה, אתה יודע, שוב, כל דבר כזה זה הזדמנויות, בישראל אנחנו אומרים, אם מפסיקים את העונה עכשיו, זה 150 מיליון שקל, באנגליה זה טירוף, זה 150 מיליון למועדון, כל מועדון בפרמייר ליג אומר לך, אנחנו הולכים להפסיד 40 מיליון פאונד, בבונדסליגה הם אומרים,
זה לא משהו שאנחנו מעקלים עדיין,
זה לא, תבינו, זה סכומים של מדינות באפריקה, זה לא, זה לא צחוק שאומרים, זה עניין של חיים ומוות, וספציפית התעשייה הזאת של הכדורגל, זה ביג, כי הרבה אנשים, גם אני ביניהם, לצורה, אני מתפרנס, כאילו, בונה, אני בלי כדורגל, חלק מאוד גדול מהפרנסה שלי הולכת, זה מחשבה ש... אני אהיה שקרן אם להגיד אם זה לא עובר לי 4-5 פעמים ביום בחודש הזה, ברור שכן. דבר מפחיד.
ומתוך האפוקליפסה הזאת נצלול למקום שהאפוקליפסה תמיד חוגגת פה, הארץ הקטנה שלנו, ודבר די יוצא דופן ותקדימי שקרה בשנים האחרונות בנבחרת ישראל בפרט, וככלל יחסי יהודים ערבים בישראל, נבחרת, אני אעשה סדר למי ששומע, הייתה מורכבת משישה שחקני הרכב לא יהודים, ומקפטן לא יהודי בברס נטחו, שלא היה דבר שכזה מאז קום המדינה, מבחינת רנסנס כזה של שחקנים לא יהודים, וערבים בפרט בנבחרת, שמרגישים שאחים נבחרת שאוהבים אותה, שרצים אחריה, למרות שהיא לא הכי טובה בעולם. מה, האם לדעתך יש לזה איזושהי השפעה שיכולה לחלחל מהנבחרת לכדורגל הישראלי, מבחינת המקום של השחקן הערבי, או הגישה של האוהד הישראלי לשחקן הערבי? ואם שנייה נצא שנייה מהקורונה ונתעלה מזה, מה אנחנו הולכים לראות פה במזרח התיכון בשנים הקרובות? האם יהיה יותר תקשורת של ישראל עם מדינות ערב מבחינת יחסי שחקנים ופלסטין בפרט?
אז קודם כל, אז מגניב, צדקת, היה פה תחת אנדי הרצוג ורוטשטיינר, ווילי רוטשטיינר, שהוא המנהל המקצועי, אנדי הרצוג הוא המאמן, שניהם מאוסטריה, היה פה באמת רנסנס וסי, הם קבעו סי של בני מיעוטים בסגל ובהרכב ועל הספסל ומה שאתה לא רוצה, שזה יפה וחשוב. אני חושב שבאופן כללי, הכדורגל הישראלי, ואם אנחנו לוקחים עוד המון תחומים, מתיאטרון וקולנוע ומה שאתם לא רוצים ואומנות והכל ומטבח ואלף ואחד דברים, כדורגל הישראלי הוא במקום, הייתי אומר, טוב מבחינת החלון שהוא נותן, חלון ההזדמנויות שהוא נותן לשחקנים ומשתתפים, בוא נגיד, בני מיעוטים. יש כמה אתגרים שעוד צריך להתגבר עליהם, כמו למשל מאמנים ערבים שאנחנו בקושי רואים בליגת העל, אם בכלל. זה דבר די נדיר. עזז מנאסר, לפי דעתי, לא היה פה מישהו באמת שאפשר להגיד. אולי סלח הסרמה בעירוני קריית שמונה. יש את כל העניין עם ביתר ירושלים, מיותר לציין, אולי, אתם יודעים, אולי מאזינים יודעים או לא, אבל קבוצה שלא לא מחתימה שחקנים ערבים, בני הארץ נקרא לזה ככה. עכשיו החתימו שחקן מוסלמי, אבל הרבה מאוד שנים לא החתימו. אני חושב שהכדורגל הישראלי הוא במקום יחסית חיובי, תמיד יש לו מה להשתפר, אבל בהשוואה לשאר הדברים שקורים בישראל, זה חתיכת אי שבסופו של דבר מה שאתה עושה על הדשא והתוצרת שאתה מספק על המגרש, ובכלל במסביב זה מה שקובע מי אתה. ואני מאוד מאוד שמח מהמגמה הזאת בנבחרת, אני חושב שזה אחרי הרבה מאוד שנים גם היה אפשר להתחבר לנבחרת, ולהרגיש שהיא באמת מייצגת את המקום פה ואת הארץ הזאת ואת האנשים, וגם כי באמת היה אווירה של משהו חדש, ולא של ההסקרנות הרגילה שאנחנו רגילים לקבל מהכדורגל הישראלי ולהתבאס ממנה אחרי זה. אז במובן הזה זה אחד. אני מקווה שעניתי על החלק הזה של השאלה. לגבי קשרים עם המזרח התיכון, תראה, כבר בעונה האחרונה, עונה עם עסקאות מאוד מעניינות, בשתי הליגות הבכירות בישראל, עם שחקנים שהביאו לפה זרים, משהו שלא היה בשנים קודמות, זרים ששיחקו במדינות ערב, הרבה יותר מפעם. מוסא מזו בנס ציונה, שעבר בעיראק, כל מיני שחקנים כאלה שצצו פה ועברו באמת בליגות במזרח התיכון, ותשמע, ברור שקורה משהו, כולם מרגישים את זה, ישראל והעולם הערבי, משהו זז. אני מרגיש את זה על בשרי. אבל גם בתקשורת הפתוחה אתה רואה, סעודיה עושה צעדים, ובחרן עושה צעדים, ואומן עושה צעדים, וזה מתחיל לזוז. אז במובן הזה זה משהו שאני בטוח שאנחנו נראה עוד ועוד, והנה לראיה, מתי אתה זוכר את התאחדות הכדורגל הישראלית יוצאת בהודעה שהולכת להתחרות נגד מצרים באיזושהי מסגרת, והנה זה קורה השבוע באי-ספורט. אז כאילו, אני חושב בוא נראה שהמצרים באמת עולים למשחק, אבל אני חושב שאחד משמעית בשנים הקרובות אנחנו נראה יותר ויותר מחוות כאלה, בתור מי שיצא לי גם לסקר את גביע אסיה באיחוד האמירויות ב-2019, וגם את גביע אפריקה במצרים ב-2019, אני יכול להגיד לכם שיש פער מאוד גדול, בין ההצהרות ומה שהמדינות האלה אומרות ומשדרות, לבין מה שקורה בשטח. את לבבות האנשים ייקח לנו עוד הרבה זמן לרכך, ואם זה בכלל התפקיד שלנו לרכך את הלבבות שלהם, כן? זה, אני לא אומר שזה בהכרח שלא ישתמע פה שזה אחריותנו הבלעדית או משהו כזה, אבל יש פערים מאוד מאוד גדולים עוד במובן הזה. אבל אין לי ספק שאם הכדורגל יחזור אפילו ב... שנה אחת בלי קהל בכלל, ואחרי זה עוד שנה, ואיכשהו כן יצליחו לערוך את מונדיאל 2022 בקטר, זה ההזדמנות הגדולה של ישראל, זה ההזדמנות הגדולה של המזרח התיכון. תשמעו, אף פעם לא היה פה אירוע בינלאומי. ואני גם הייתי ברוסיה, ראיתי מה מונדיאל עושה למקום, שלא היה פתוח לפני זה להרבה תיירים. זה לא חסר פה תיירים, יש הרבה תיירים בישראל, יש הרבה תיירים בירדן, בלבנון, בסוריה קצת פחות, אבל בייחוד האמירויות יש מלא זרים, בקטר מלא זרים. זו הזדמנות להראות גם את האיכויות של המזרח התיכון, ואני חושב שאם ישראל תשכיל להצליח ולעלות לטורניר הזה, כל העולם ירוויח, אין לי ספק בזה בכלל. אנשים, אתה יודע, הרבה ישראלים נגד המונדיאל בקטר, וזה, אני חושב שזה טעות. צריך לנסות לעשות הכל לעלות לשם, אז העולם יראה את הפוטנציאל הגדול. מה הייתה השאלה השלישית? שכחתי.
לא, נראה לי שהגענו כבר למכסת זמן, וגם סיימנו בנימה אופטימית, אז אני שמח, כי בתוך, אני חושב, אני יכול להיות בפרט כעוד כדורגל, שזו תקופה לא קלה, ואנשים אומרים פרופורציות, ויש, הכלכלה קורסת, ואנשים מתים, וזה נכון, אבל בסוף החיים עצמם הם מה שחשוב, מה שאנחנו מתגעגעים עליו ביום יום, ולא מה שאנחנו משקיעים בו כדי יום אחד, אז כדורגל זה החיים עצמם, וזה נלקח מאיתנו, אז אני שותף לכמיהה שלך ולגעגוע, אז אני חושב שזה פרק שהתחיל מסקירת הכדורגל של מצב הקורונה, להשפעות שלו בעתיד, ונגמר עם איזושהי אופטימיות של המזרח התיכון, אז אני שמח, זה באמת תחום מעניין, כל מי שהגיע עד לשלב הזה של הפרק לסוף, אני גם ממליץ על אתר בבא גול, שנותן באמת מראה לכדורגל באפריקה, לכדורגל במזרח התיכון, בדרום אמריקה, ששם זה עוד לא הושחת לגמרי על ידי הקפיטליזם, והתשוקה של האוהדים היא מה שאפשר ללמוד ממנו, של אורי, אז ממליץ, וזהו, היה פרק סופר מעניין, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה שהזמנתם.
טוב.
ביי, תהיו בריאים, ביי.
ביי, תודה. תודה.